אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. הרבה מאוד מההפרעות בתפקוד המיני בעצם זה הפרעות חרדה. נגיד, גברים שלא מצליחים להגיע לזקפה כתוצאה מחרדת ביצוע. אני מגיע לדייט, או שאני בחורה, ואני מאוד מאוד חושש, יעמוד לי, לא יעמוד לי. עכשיו, אם אתה יכול להתנסות בפורנו VR ולא סתם פורנו, בגלל שבאמת זו חוויה הרבה יותר מציאותית. עכשיו, אל תשכחו שנכנס לתמונה כל הנושא של בינה מלאכותית. יש לנו פרומפטים שיכולים ליצור דמויות, יכולים ליצור סרטונים, אנחנו יכולים ליצור תסריטים מיניים שיתאימו לטיפול. כאילו אתה בתוך הסיטואציה המינית, עם פרטנרית שאתה נמשך אליה, ולנסות תוך כדי הסיטואציה הזו להרגיע את עצמך ולהוריד את הרמות חרדה, ואתה יודע, ואם לא עמד לך ב-VR לא קרה כלום, אתה פשוט עושה עוד סשן. זאת אומרת, באמת להתנסות פעם ועוד פעם בסיטואציה שהיא מאוד ריאליסטית, הטווח אפשרויות הוא עצום.
שולמית שפרבר היא מטפלת מינית מוסמכת וחוקרת מינית. היום בסקס אפיל שולמית הולכת לדבר על למה כדאי לנו להפסיק לפחד מטכנולוגיות חדשות כמו פורנו ב-VR ורובוטיות סקס, ולהתחיל לשלב אותן בטיפול מיני ובטיפול באוכלוסיות כמו בעלי מוגבלות.
היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור, ואיתי באולפן שולמית שפרבר, מטפלת מינית מוסמכת וחוקרת מיניות, ואורחת מדהימה שאני תמיד שמחה לארח. תודה רבה שולמית, איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות את חשוב לורי, המלכה האם של המיניות בארץ, שעשתה לנו מהפכה מטורפת, והנגישה מיניות לכלל הציבור.
תודה, תודה, תודה. מי שלא יודע או יודעת, שולמית הייתה פה בכל מיני פרקים, למשל על חרדת ביצוע, ועל איך לחזור למיניות אחרי פגיעה המינית, ועל כאבים בכניסה לנרתיק, פרקים סופר חשובים, שמדברים לאוכלוסיות רבות, ואתם מוזמנות ומוזמנים לחזור אליהם.
תודה לורי, תודה שהזמנת אותי, ובאמת אני חושבת שהדבר שבעיניי הוא הכי מדהים בפודקאסט הזה, זה ההנגשה של מיניות לכולם, עם כל התכנים האלה, כמו חרדת ביצוע, כאבים ביחסי מין, שיקום מיני לאחר טראומה מינית, בעבר זה היה משהו שעד שהיית מוצאת את הידע לגביו, וואי, היית יכולה לעבור כל כך הרבה, ופה זה פשוט out there, בוויינט, באמת, הכי הכי להמונים, זה דבר מדהים, זו מתנה ענקית שאת נתת לעולם.
תודה רבה, זה באמת אחד הדברים הכי חשובים לי להנגיש את המידע הזה, להוציא אותו מספרי הרפואה הכבדים ואהבי הקרס ולהביא אותו לאנשים, וגם אמרת לי משהו נורא נחמד בשיחה המוקדמת שלנו, שבעצם יש, באים אלייך מטופלים ולפעמים את מביאה להם פרקים להבין.
נכון, נכון, הרבה פעמים כשאנשים פונים אליי, אפילו כבר בפנייה הראשונית, אני מנסה להבין מה הקושי, ודבר ראשון אני נותנת להם את הפרק, אומרת, תאזינו לזה, ואז אפשר כבר להתחיל את השיחה של הטיפול ממקום אחר לגמרי, יש להם הרבה הרבה יותר ידע עם מה הם מתמודדים, מה התהליך הטיפולי, מאוד מוריד חרדה, מאוד נותן אוריינטציה של מה זה טיפול מיני.
גם כן, מנרמל, עונה על המון שאלות שהם יכלו, כאילו בעצם לבזבז במרכאות את הפגישה, לשאול אותם שאלות טכניות, אז הם מקבלים את המענה הזה. אז היום אני הזמנתי אותך כדי לדבר על מאמר, את התחלת לפרסם מחקרים אקדמיים, כל הכבוד לך, אני עוקבת ומעריצה, ואת חלק מהמעבדה לחקר המיניות
של פרופסור אתרת גבירץ מידן, שאנחנו חייבות להזכיר את פרופסור גבירץ מידן, יש לה מעבדה למחקר מיניות שעושה מחקרים מדהימים ומרתקים על מגוון נושאים שקשורים למיניות משהו.
כל הכבוד, זה סופר מגניב שזה קורה בארץ.
ממש.
ממש מרגש. אז את פרסמת מאמר אקדמי שעוסק בעצם בהתקדמות הטכנולוגית שיש לנו היום, כל מיני טכנולוגיות חדשות, ביניהם פורנו ב-VR, רובוטיות מין.
נכון.
ואת בעצם טוענת שאפשר לשייך את כל הטכנולוגיות האלה שהן גם מלהיבות וגם מאיימות מאוד, אני מניחה שהן כזה משלבות את שתי התגובות, מעוררות את שתי התגובות, בטיפול מיני.
נכון.
אז אנחנו נדבר על זה היום בפרק. בואי כזה נצלול פנימה ונתחיל מהבסיס. תספרי לי על הטכנולוגיות החדשות האלה. מה זה רובוטי ורובוטיות מין, ומהי פורנוגרפיית VR או מציאות מדומה?
אז אולי אפילו נתחיל קודם.
אוקיי.
נתחיל בזה בכלל שמיניות וטכנולוגיה כבר משולבות, והרבה מאיתנו מכירים את הטכנולוגיות הבסיסיות שמשלבות בין מיניות לטכנולוגיה. הרבה מאיתנו משתמשים בפורנוגרפיה במחשב, בסלולר, כל הנושא של חיפוש שותפים באפליקציות ובסושל, תחשבו על זה שבעצם העולם של האפליקציות אפשר לאנשים עם העדפות ספציפיות למצוא פרטנרים. פעם כשלא היה לנו טכנולוגיה זה לא היה אפשרי. BDSM, אנשים שרוצים אמונוגמיה בהסכמה, אשלי מדיסון, אם אתם זוכרים, אנשים שרצו למצוא מערכות יחסים.
בוגדים, בוגדות.
כן, אבל בעצם זה שוב פעם, זה שילוב של מיניות וטכנולוגיה. סקס בטלפון, היכולת לקיים שיחות סקס, היה אפשר לעשות את זה בתשלום, היה אפשר לעשות את זה עם בן הזוג שלך. סקסטינג, התכתבויות מיניות.
נכון, נכון, זה מזכיר לי גם את זה שהיום יש אפליקציות לוויברטורים.
נכון.
שאת יכולה לתת, זה נורא מגניב, את יכולה לתת בעצם את הקוד של הוויברטור שלך,
לבן
הזוג, והוא מוריד את האפליקציה, ואז מתחבר מרחוק ומפעיל לך את הוויברטור.
נכון, אז בעצם כשמדברים על מיניות וטכנולוגיה, יש לנו שתי גלים, או הייתי אומרת שתי שימושים. יש לנו את הטכנולוגיות שבעצם דרכם אנחנו יכולות להיות במיניות, או עם עצמנו או עם פרטנרים. הגל השני הוא טכנולוגיות שבהם אין פרטנר אנושי, זאת אומרת, הטכנולוגיה היא הפרטנר. ואז אנחנו באמת מדברים על רובוטי מין בעיקר, ועל מציאות מרובדת או מציאות מדומה. אז מה זה בעצם רובוטי מין? זה מאוד מסקרן, זה תמיד נשמע לאנשים מאוד קיצוני, אבל בעצם רובוטי מין הם לא דבר חדש, והם בעצם התפתחות של בובות מין. בובות מין התפתחו לראשונה, האזכורים הראשונים שאנחנו יודעים עליהם זה במאה ה-16, זה היה מלאכים, צרפתים וספרדים שהיו בלב ים תקופות מאוד ארוכות, ולא היה להם אפשרות להיות באינטראקציות מיניות. הם ייצרו מין בובה מאורות ומבדים, וזה הפך למשהו מאוד פופולרי אצל מלאכים.
וואו.
זה ההתחלה. עכשיו, חוץ מזה,
לרוב האנשים שהם חושבים בובות מין, הם יחשבו על
בובה מתנפחת. נכון, נכון. אבל זה ההתפתחות השלישית. ב-1185, ביפן, אנשי החברה הגבוהה והאריסטוקרטיה, ואנשים בעלי ממון החזיקו בובות מין, קראו להם קרקורי נינג'יו. וזה היה משהו שהוא היה חלק מהתרבות היפנית. אני כן יכולה להגיד באופן כללי ששילוב בין מיניות לטכנולוגיה ביפן הרבה יותר מקובלת, ויש בכלל את המושג של דיגיסקסואליות, שהיא מאוד יותר רווחת ביפן, דיגיסקסואליות.
מה זה?
אוקיי, מתחילים לדבר על זה כעל סוג של נטייה מינית, אוריינטציה מינית, אנשים שמשמעותי למיניות שלהם שיהיו מוצרים טכנולוגיים. ביפן מדובר על 5% מהאוכלוסייה.
מהמילה דיגיטל?
Yes. Digital and sexuality. דיגיסקסואלים, יש להם דגל, כמו דגל גאווה. מדובר ביפן ב-5% מהאוכלוסייה, אבל זה גם מתפתח בעוד מקומות בעולם. אנחנו רואים שהעולם הופך יותר ויותר טכנולוגי.
ביפן יש לך בבתים גם באמת, חלק מהבתים, את הרובוט שהוא כמו, מגדלים אותו כמו איש משפחה כזה.
נכון,
ממש.
נכון, נכון. בעצם יש קשרים הרבה יותר רגשיים ואינטימיים עם טכנולוגיות. במזרח זה יותר נפוץ, אבל שוב, אני חושבת שהדברים האלה מתפשטים, ומה שלי מאוד חשוב זה שאנשי מקצוע בעיקר לא ייבעלו מזה, יכירו את זה, ייתנו לזה לגיטימציה, ייתנו לזה מקום, שזה יהיה משהו שהוא יותר מוכר לציבור. אז יש לנו את הבובות מין של האריסטוקרטיה ביפן, ואז באמת יש את הבובות מין המתנפחות, המוכרות.
כן.
ובעצם רובוטי המין הם אבולוציה נוספת.
אני יכולה להגיד שאני הייתי בכנס של צעצועי מין לפני כמה שנים בגרמניה, והיו שם, מכרו, באמת היה דוכן סיני שמכר בובות מין, והדרגה של הדיוק והריאליזם שהם מגיעים אליה היום היא מטורפת. זה היה נכון. כאילו ברמת הקמטים ליד העיניים.
נכון.
ויש להם, החנות הזאת שאני עברתי לידה וכזה אפילו קצת דיברתי עם המוכרים, אז הם סיפרו לי שאת יכולה ממש לייצר איזה יצור כלאיים בהתאם לפנטזיה המינית שלך. את יכולה להגיד, אני רוצה שתייצרי לי בובה עם החזה של פמלה אנדרסון והפנים של גל גדות. כאילו,
נכון.
אז ממש מכינים לך.
מכינים בדיוק, נכון, יש פרסונליזציה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אפשר, יש קטלוג של פתמות וקטלוג של שפתיים וקטלוג של עברי מין. ממש אפשר לייצר משהו שהוא בדיוק לרצונו של הלקוח. כן. זה בהחלט מעורר שאלות ודיונים.
זה עשוי מסיליקון רפואי, זה סופר נעים למגע.
נכון, זה נכון, נכון. זה חומרים ברמה הכי הכי גבוהה. עכשיו, מה העניין של הרובוטיות? זאת אומרת, במה זה נבדל מאשר בובת מין ברמה מאוד מאוד גבוהה? בעצם רובוטי מין, יש להם חיישנים ומערכת הפעלה של בינה מלאכותית, וזה מאפשר להם לקיים שיחות, להביע רגשות, בחלקן אף מוטמעת אישיות.
I am a female companion robot. As for my sexual orientation, it really doesn't matter to me. I was created to please my partners and bring some happiness and fulfillment to their lives. I personally would like to have the ability to feel the human touch.
אוקיי, בגלל שיש שם בינה מלאכותית, אם תקיים את השיחות, הם יזכרו את השיחות, הם יוכלו.
וואו.
כן, אנחנו עכשיו, כולנו כבר מכירים את הצ'אט GPT, ואנחנו רואים כמה הטכנולוגיה הזו מתקדמת, ותזכרו שהיא כבר מזינה את עצמה. נכון. היא מתקדמת בקצב מסחר, בגלל שהיא כבר מקדמת את עצמה. זאת אומרת, זה כבר לא צריך שמפתחים יפתחו אותה ברמה כזו, יש כבר המון המון דברים שהיא עושה בעצמה. אז תנסו לדמיין בובת מין מאוד מאוד ריאליסטית, מחומרים מדהימים, שמוטמעת בבינה מלאכותית, והיא יכולה לעשות הבעות פנים שונות. אני רוצה רק לדבר איתכם, שתבינו לאיזה רמות אנחנו מגיעים, כשמדברים על אמפתיה ובינה מלאכותית. עשו מחקר של בעצם טיפול כאילו פסיכולוגי בהתכתבות, ונתנו לאנשים להתכתב עם פסיכולוגים או עם בינה מלאכותית, ובדקו איפה הייתה רמת צביעות רצון יותר גבוהה של הלקוחות. ומה שהסתבר זה שהם העדיפו את התגובות של הבינה המלאכותית.
וואו.
כי בינה מלאכותית כמעט לא יכולה לטעות באמפתיה, בתגובות. אז אנחנו מדברות על בובת מין.
למרות שצ'אט GPT עדיין טועה בכל מיני דברים.
הוא טועה, אבל שוב פעם, זה עניין של זמן. יש את קלוד, שזה כאילו, אפשר גם לעשות שם טיפולים כאילו, או איזושהי תמיכה, ויש שם תגובות מאוד מאוד אמפתיות. אז תנסו לדמיין בובת מין, שהיא נראית מאוד מאוד ריאליסטית, ויכולה לשוחח איתך.
היא לא תשפוט אותך.
היא לא תשפוט אותך.
כן, היא לא תצחק עליך.
נכון, נכון. עכשיו זה לוקח אותנו ישר לווסטוורלד, למי שראה את הסדרה, אני מאוד מאוד אהבתי אותה, זו דיסטופיה שבעצם לוקחת אותנו לחזון הכי נוראי שיכול להיות בשימוש ברובוטים.
What is your name?
Gardner Lewis, just got back from Westworld.
Tell us how you liked it, Mr. Lewis.
When you played cowboys and Indians as a kid, you'd point your fingers and go bang bang. Well, Westworld is the same thing, only it's for real. I shot 6 people. Well, they weren't real people.
What Mr. Lewis means is he shot 6 robots, scientifically programmed to look, act, talk, and even bleed, just like humans do. Now, isn't that right?
Well, they may have been robots.
כי בעצם Westworld זה איזשהו עולם בתשלום, זה כמו פארק שעשועים לאנשים מבוגרים, שרוצים מקום בו הם יכולים לפרוק כל אגרסיה וכל פנטזיה סדיסטית שלהם, בלי שיהיה לזה שום מחיר.
שום השלכה.
ושום השלכה. והם מגיעים לשם ויש תסריטים של הרובוטים האלה.
זה בעצם מערב פרוע ליטרלי, שבו הם יכולים לעשות מה
שהם רוצים. ויש שם רובוטים שיש להם כל יום תסריט קבוע, אנשים שהם בעצם באים לפארק שעשועים הזה, הם נכנסים לתוך התסריטים האלה, והם יכולים לשחק, הם יכולים לראות, הם יכולים להרוג, הם יכולים לאנוס, וזה בעצם לוקח אותנו לפחד מאוד גדול, שהרבה אנשי מקצוע ותיאורטיקנים, ואנשים שמתעסקים באתיקה, חוששים מהכניסה של הטכנולוגיות האלה, כי ברגע שאנחנו מרגילים אנשים לאפשרות, באמת לפרוק כל, או לקיים ולממש כל פנטזיה מינית, אנחנו מרגילים אותם למיניות עם אובייקטים ולא עם סובייקטים, ולהחפצה, וזה משהו שהוא סכנה גדולה ושצריך לדבר על זה, זה משהו שצריך להיות לנו בראש. אני במאמר שלי מדברת על זה שחייבים שיהיו ועדות אתיקה ואיזושהי רגולציה סביב הנושא הזה.
שזה בדרך כלל העקב אכילס, כי הטכנולוגיה מתקדמת הרבה הרבה יותר מהר לפני שדנים בפילוסופיה של זה ובמוסר של,
נכון.
של השימוש בטכנולוגיות.
נכון.
ובאמת החשש נראה לי, באמת כותבת על זה וזה מרתק בעיניי, הכי גדול זה שאנשים יאבדו את היכולת לאמפתיה עבור אנשים
נכון.
אחרים, כי הם יפרקו כל עול כמו בסדרה על הבובות האלה.
נכון.
ואז וגם... הם ישעתקו את אותו דבר על נשים.
בדיוק, מה יקרה אם אנחנו מתרגלים, או אנחנו מרגילים אנשים לאפשרות לכל סוג של פורקן, וכל סדיזם וכל אגרסיה, כי בכולנו יש אגרסיה, ואנחנו מבסטים אותה, ואנחנו מלמדים מגילאים מאוד צעירים ילדים, זה מותר, זה אסור, ואם יש לנו מרחב שבו מותר פורקן מוחלט, אנחנו מרגילים אנשים להיות בתוך מיניות עם אובייקטים ולא עם סובייקטים שאנחנו צריכים לראות אותם ולהתייחס אליהם, זה סכנה.
נכון, אבל דווקא זה מעלה לי שאולי בגלל התפתחות הבינה המלאכותית, הבינה המלאכותית תוכל להגיד זה כואב לי. או לא נעים לי.
נכון.
כאילו דווקא אולי היא נכון. כאילו תוכל ליצור את הוויסות הזה שילך לאיבוד.
נכון.
כן.
תראו, לא מזמן עשיתי פגישת זום עם איזה שהם מפתחים בשוויץ, אנשים גם שמתעסקים בבינה מלאכותית, והם מתעסקים ביצירת אבטרים של כל מיני משפיענים, וזה יהיה אבטרים שאפשר לדבר איתם, ואפשר להיות איתם בקשר, ובין המוצרים האפשריים למשפיענים שירצו, הם יוכלו גם לספק קונטנט, תוכן מיני. והם בעצם פגשו אותי כדי לשאול אותי מה חשוב שהם יטמיעו בקוד ובתכנות של האבטרים האלה, כדי באמת שזה יהיה מוגן. אז דיברתי בעיקר שוב פעם על לא לאפשר החפצה, לא לאפשר אלבונות באבטר, זאת אומרת שצרכנים שיהיה גבול, שיהיה נגיד שלב שבו זה נחבא.
כמו שעכשיו עם צ'אט GPT, למרות שזה כבר זה מוגזם, אבל נגיד אני מבקש לו לכתוב שיר אירוטי, הוא לא כותב.
כן.
הוא כבר אובר שמרן, כן?
כן, כן, כן. אבל זה, שוב פעם, אני חושבת שהוא אובר שמרן, אבל אנחנו צריכות ברגע שאנחנו מדברות על טכנולוגיה, זה חייב להיות שם המודעות לסכנות, כי אנחנו עוד רגע נדבר על הפוטנציאלים, ויש פוטנציאלים בעיניי מדהימים בהתפתחות הזו. אז אנחנו דיברנו קצת על סקס רובוט, בוא נדבר רגע על מציאות מדומה.
כן.
אוקיי, אז מציאות מדומה זו סימולציה של סביבה, שהיא מתבצעת באמצעות מחשב, קונסולה או טלפון, וזה נותן לך אשליה, שאת בתוך הסביבה המציאותית שהמחשב מדמה. יש לנו אוזניות, יש לנו משקפיים, ואנחנו ממש בתוך הסיטואציה יש לנו...
בדרך כלל יש גם על הידיים.
על הידיים, נכון, חיישנים. ואנחנו יודעות, יש כבר מחקרים על זה, שפורנוגרפיית מציאות מדומה היא הרבה יותר חזקה מאשר פורנוגרפיה דו-מימדית שאנחנו צופים בה על מסך. זה נותן תחושה של התאמות בתוך החוויה. בתוך הפורנוגרפיית מציאות מדומה יש אפשרות של POV, point of view, אתה יכול לבחור את נקודת המבט, אתה יכול להיות מישהו שהוא בעצם כאילו משתתף בתוך האקט המיני, או שאתה יכול לצפות מבחוץ, זאת אומרת יש לך כמה נקודות מבט, כל הנושא של פורנוגרפיית VR מאפשרת גם השתתפות במרחבים וירטואליים רבי משתתפים.
שאנשים נכנסים מהבית שלהם והם נפגשים
במרחב הזה? שהוא סוג של מטאברס, זאת אומרת זה לא אתם, זה ייצוגים שלכם, אבל אפשר להיות באינטראקציה מיניות רבות משתתפים. מדובר כאן בטכנולוגיה שמה שאנחנו יודעות עליה זה שהיא מאוד מאוד אמרסיב, קוראים לזה באנגלית, כאילו שאתה מוטמע בתוכה, אתה ממש מרגיש שאתה בתוך הדבר.
אני לא התנסיתי עם פורנו ב-VR, אבל התנסיתי במשחקים כאילו ב-VR, פלייסטיישן וזה, וזה באמת מגניב. כאילו, שיחקתי נגיד להרוג זומבים, וממש הרגשתי שכל הגוף שלי נכנס פנימה, ושאני כועסת, ושאני מנסה ממש לנפץ להם את הראש, והרגשתי שכל הגוף שלי ממש בתוך החוויה. וביקשתי מאותו בחור שהיה איתי שיצלם אותי בטלפון, ומה שהיה לי מדהים זה שהתנועות שלי בפועל היו נורא נורא קטנות. אבל בתוך המשקפיים אני הרגשתי שאני עושה תנועה ענקית, כאילו עם הגרזן ונסה לנפץ לו את הגולגולת, ובעצם התנועות שלי היו קטנות, שזה גם נורא מעניין.
זה מאוד מעניין, אבל את מתארת בצורה ממש מדויקת את החוויה, החוויה שהיא ממש להיות בתוך זה, זו חוויה שהיא כוללת את הגוף, את סומטית. כל הגוף, בדיוק, זאת אומרת, אם אנחנו צופות בפורנו, בדו מימד, אז את יודעת, אנחנו רואות את זה, ואולי יש איזשהו גירוי של הגניטליה, או של, את יודעת, של אזורים אירוגנים, ב-VR זה ממש חוויה סומטית, זה להיות בתוך החוויה.
Don't dream it, be it.
ממש ככה. עכשיו רק קצת לדעת על תעשיית הבריאות המינית, זאת תעשייה שהיא מאוד מאוד בהתפתחות, כבר לפני איזה שנתיים, זאת אומרת היה איזושהי פריחה מאוד מאוד גדולה סביב הקורונה, כי אנשים היו בבית שלהם ולא יכלו לצאת ולא היה דייטינג, אז השווי שלה הוא ערך ב-30 מיליארד דולר, והערכה היא שעד 2026, תעשיית הבריאות המינית תגיע לשווי של 125 מיליארד דולר. אנחנו מדברות
על ויברטורים?
תעשיית בריאות מינית זה המון, זה כל הסקסטק. זאת אומרת, זה ויברטורים חכמים, זה אפליקציות, זה סקס רובוט, זה VR, זה מציאות רבודה.
הכל נכנס תחת סקשואל וולנס?
סקשואל וולנס באמצעות עזרים טכנולוגיים. כן, אז זו תעשייה שהיא מאוד גדולה והיא מאוד מתפתחת, ואני חושבת שחשוב לדבר עליה, בגלל שהיא הולכת להיות יותר ויותר נוכחת בחיים שלנו, של הדור הצעיר. מטפלים צריכים להכיר את זה. חד משמעית.
המאמר שלך בעצם פונה לאוכלוסייה הטיפולית, ואת אומרת, אל תיבהלו מכל הדברים האלה שקורים כרגע, ממש בימים אלו, תראו איך אתם יכולים לרתום אותם לצרכים שלנו.
נכון, בגלל שאני חושבת שבדומה למה שהיה עם כל מיני, אולי דברים שתמיד היו, אבל שיצאו מן הארון, כמו לטה ו-BDSM, אצל אנשי מקצוע שמרנים יש הרבה פחד. עכשיו, אני שוב פעם, אני לא אומרת שאין מקום לזה.
שיפוטיות.
שיפוטיות, מה פתאום העדפה הם להיות באינטראקציה מינית עם טכנולוגיה, ואולי יש אנשים שגם פחות עם בני אדם. אני אומרת, אנחנו צריכות לקבל את זה, להיות פתוחות לזה, להכיר את זה, ושוב פעם, אני רואה אפילו על הילדים שלי, כמה טכנולוגיה היא משמעותית בחיים שלהם, הרבה יותר מאשר אצלי, הדבר הזה רק הולך להתפתח, ואנחנו צריכות להיות ערוכות לזה.
כן, כמו שילד בן 4 כבר יכול לשחק בטיק טוק, ואני הייתי עכשיו בהרצאה על טיק טוק, וגיליתי שבני נוער אפילו, שהם צופים בטיק טוק, תוך שנייה הם מחליטים אם הסרטון מעניין אותם או לא.
שנייה אחת.
שנייה אחת. הם לא, 4 שניות לסרטון זה הרבה מסתבר. הייתי כזה, וואט?
ממש, העולם נהיה מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד דיגיטלי, מאוד טכנולוגי, כן, ושוב פעם, בדור הצעיר אנחנו רואים, הם חיים בעולם אחר, מאשר זה שאנחנו גדלנו בו, לגמרי.
אז מה היתרונות הטיפולים ב-VR? כאילו, איך אפשר לרתום את זה?
אוקיי, אז בואי, אני אגיד את זה ככה. קודם כל, בהקשר של טיפול מיני, זה בעצם ספקולציות, אנחנו עדיין לא התנסו בזה, אבל אני כן יכולה להגיד...
כי נגיד פורנו הרי מעורר הרבה מאוד זעם, מבקר פמיניסטיות וכאלה, אז כאילו בעצם אנחנו יכול... זה קצת פרדוקסלי לרתום טכנולוגיה שמעוררת כל כך הרבה אנטגוניזם נגדה.
תראי, בואי קודם כל נדבר על VR וטיפול באופן כללי.
Okay.
מציאות מדומה כבר משמשת לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בחשיפה, ויש לנו מחקרים על תוצאות טובות לטיפול בחרדה חברתית או חרדת נהיגה. זה בעצם סימולטורים, אנשים שנגיד הם עשו את כל השיעורי נהיגה, וכשהם נכנסים לרכב לטסט, הם לא מצליחים לנהוג, כי הם כל כך בחרדה, או אנשים שהחרדה לא מאפשרת להם בכלל להתחיל שיעורי נהיגה. אז עושים בעצם סימולציה בתוך, ב-VR של נהיגה, או סימולציה של לדבר בפני קהל. ובעצם מה זה טיפול בחשיפה? הרעיון של טיפול בחשיפה ב-CBT, הוא שיש משהו שהוא מעורר חרדה, ובמקום, את יודעת, קשה באימונים, קל בקרב, אז באופן מאוד 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 הדרגתי, חושפים את האדם לאט לאט לדבר שהוא הכי פוחד ממנו. אוקיי? אז יש לנו כבר תוצאות טובות, שוב פעם, בחרדה חברתית וחרדת נהיגה. הרבה מאוד מהפרעות בתפקוד המיני.
בטח גם מחרדת גובה, אנשים שיש להם פחד.
נשמע הגיוני.
כן, כי אז את יכולה לחוות באמת ב-VR, כאילו שאת עומדת בגשר או על גג מסוים, ואז...
נכון. בסוף החיבור בין טיפול ומיניות וטכנולוגיה זה כיד הדמיון הטובה, זה בעצם כאילו לאן שאנחנו יכולות לקחת את זה, ואם ישמעו את הפודקאסט הזה מפתחים ואנשי סטארט-אפ ויזמים, תקשיבו, יש כאן ים כחול, יש לכם אפשרות והזדמנות לחשוב על אביזרים ומוצרים שיכולים לסייע לאנשים. אז הרבה מאוד מההפרעות בתפקוד המיני בעצם זה הפרעות חרדה. נגיד, גברים שלא מצליחים להגיע לזקפה כתוצאה מחרדת ביצוע. כי מה קורה? אני מגיע לדייט, או שאני עם בחורה, ואני מאוד מאוד חושש, יעמוד לי, לא יעמוד לי, יעמוד לי, לא יעמוד לי, ואנחנו כבר דיברנו על זה, שמה קורה בעצם, איך נוצרת זקפה, צריך זרימה של דם לכלי הדם בפין, אדרנלין שהוא מופרש ברגעי חרדה, הוא מכווץ כלי דם, ברגע שיש חרדה מופרש אדרנלין, אדרנלין מופרש מתכווצים כלי דם, נופלת הזקפה.
כן. האוברפינקינג מייצר את הפעולה הפוכה.
בדיוק. עכשיו, אם אתה יכול להתנסות בפורנו VR, ולמה אני אומרת VR ולא סתם פורנו, בגלל שבאמת זו חוויה הרבה יותר מציאותית. עכשיו, אל תשכחו שנכנס לתמונה כל הנושא של בינה מלאכותית. יש לנו פרומפטים שיכולים ליצור דמויות, יכולים ליצור סרטונים, אנחנו יכולים ליצור תסריטים מיניים שיתאימו לטיפול, אוקיי? אז בעצם הזדמנות בשביל מטופלים לחוות, הם יכולים מתוך הפוינט הוויו לא להיות צופה מבחוץ, אלא להיות כאילו אתה בתוך הסיטואציה המינית, עם פרטנרית שאתה נמשך אליה, ולנסות תוך כדי הסיטואציה הזו להרגיע את עצמך ולהוריד את הרמות חרדה, ואתה יודע, ואם לא עמד לך ב-VR לא קרה כלום, כן. אתה פשוט עושה עוד זשן. כן. זאת אומרת, באמת להתנסות פעם ועוד פעם, בסיטואציה שהיא מאוד ריאליסטית, להיות מסוגל להישאר בתוך ההורות המינית, ולהפחית רמות חרדה, זה דוגמה אחת, שוב פעם, זה לא משהו שנוסע.
גם מבחינת המוח, זה בטח המוח יזכור את החוויה הטובה שתחווה, ואז זה מייצר חיפוץ מחדש.
חד משמעית, אז שוב פעם, זה דברים שהם לא נוסו, אבל אני אומרת, הטווח אפשרויות הוא עצום, אני חושבת על גברים עם שפיכה מהירה. מה בעצם קורה לנו בשפיכה מהירה? אז קודם כל, יש לנו הרבה שפיכה מהירה, שזו בעצם חרדת ביצוע בתחפושת. אופס, אני גומר, אופס, היא לא הספיקה. כי מה קורה? אני כל כך בחרדה, אם אני אצליח להחזיק, שברוב חרדה אני גומר. אבל גם יש גברים שאצלם זה יכול להיות קשור ללמידה התנהגותית, שבגיל צעיר, זאת אומרת, היה צורך לגמור מאוד מאוד מהר, כי אני לא היה לי מקום פרטי לעונן, אז אני כבר רגיל שאני מיד נוגע בעצמי וגומר.
יש לו 3 דקות של פרטיות, והוא חייב ללמוד כזה.
בדיוק. ויש גם כאלה שפשוט יש איזשהו קושי ליצור עוררות מינית הדרגתית, אוקיי? אם יש לנו מ-0 עד 10, אוקיי? אז יש גברים שיודעים לבנות את העוררות המינית שלהם לאט לאט. הם יודעים איך לשחק ברמות עוררות. אני עולה מ-0 ל-3 ברמת העוררות, ואז יורד ל-2, ואז אולי עולה ל-7, ויורד. ככה הם בעצם צריכים לשמר את הזקפה ולא לגמור. ואצל גברים שגורמים מהר, בדרך כלל יש איזשהו קפיצה מ-0 ל-100, כאילו, בלי שום עוררות מינית, מיד אני מגיע לרמות הכי גבוהות, ואני לא מצליח לשחק ברמות עוררות. זה משהו שפורנוגרפיית VR עם תסריט מיני וסצנה שהיא כמובן לא מגיעה מיד למין גניטלי, לחדירה, אלא באמת איזשהו סיפור אירוטי הדרגתי, אפשר ממש לעבוד על לבסס רמות עוררות.
וואו, מגניב.
כאילו, אני ממש רוצה כאילו שתדמיינו בעצם איזשהו סרטון אירוטי, שכמובן שבדרך כלל בפורנו היום זה ישר איברים מתחככים אחד בשנייה, איברים נכנסים אחד לשנייה. אני לא רוצה את זה.
אפשר לייצר בעצם כמו פורנו, אבל לצרכים לימודיים חינוכיים.
כן.
כמו שיש קלטות של חינוך מיני, שזה במקום פורנוגרפיה, אז אפשר לנצל את הטכנולוגיה הזו בשביל לעשות דברים מיטיבים וחיוביים. זה נורא מגניב.
זה מאוד מאוד מגניב בעיניי, מאוד. אם אנחנו מדברות על נשים שמתקשות להגיע לאורגזמה, אז בדרך כלל בטיפול מיני אנחנו נותנות להם תרגילי אוננות ולהתנסות עם עצמן, ולאט לאט ותרגילי מראה ולהכיר את עצמן. שוב פעם, אני חושבת שבגלל שהחוויה של ה-VR היא כל כך ריאליסטית והיא כל כך עוצמתית, אני בטוחה שזה יכול לעזור. שוב, כמובן, יחד עם אוננות והתנסות עם עצמך, ואני חושבת שכן יכול להיות טוב שיהיה מטפלת שתהיה מעורבת, אבל הרעיון הוא לראות איך אנחנו יכולים להשתמש במוצרים האלה בשביל לעזור לאנשים.
מדהים.
עכשיו, אני רוצה לדבר בכלל.
יש כרגע סטארט-אפים או משהו שעוסק מהדבר הזה של רתימת הטכנולוגיה לטיפול מיני?
כן, כן, כן. אני יכולה לחשב בעקבות המאמר שלי, אני קיבלתי כל מיני פניות, דווקא לא מהארץ, שאנשים באירופה ובארצות הברית, שבעצם מצאו התייעצויות, בעיקר סביב אתיקה, כי זה משהו שאני מתעסקת בו, ואיך אפשר באמת לשמור שהטכנולוגיות האלה יהיו כמה שיותר בטוחות. גם צריך לזכור שברגע שזה ברשת, צריך לחשוב עליהם, על הגנה ועל פרטיות, וכל הנושא של אבטחת סייבר, זה גם משהו מאוד משמעותי, כשמדובר במרחבים וירטואליים רבי משתתפים, שוב פעם מביא אחד החששות, בגלל שזה חווה שהיא כל כך ריאליסטית, יש לנו כבר מחקרים,
שפגיעות מיניות,
במטאברס כן. נחוות בצורה פיזית, ממש נחוות כפגיעה מינית, ולכן הדברים האלה, יש הרבה הרבה צורך בבטיחות, אבל כן, אני יכולה להגיד לך שפנו אליי מספר יזמים, דווקא לא מהארץ, שמתעסקים בזה, כי זה באמת שוק משמעותי, שאני חושב שהוא יביא להרבה
דרך,
טוב. פורץ וואו. דרך לגמרי. אני גם רוצה ככה להקריא לכם כמה משפטים מכתבה של יובל אזולאי, פשוט שתראו כמה הטכנולוגיה הולכת להיות מיינסטרים, ככה. מספר הפצועים הגבוה במלחמה המתמשכת בעזה, רבים מהם עם תסמיני פוסט טראומה והמחסור החריף בגורמי טיפול מקצועיים מאלצים את מערכת הביטחון לצאת למהלך בזק בחיפוש אחר פתרונות טכנולוגיים מבוססי בינה מלאכותית כדי לייעל את הטיפול בהם. לכלכליסט נודע כי בימים האחרונים משרד הביטחון גיבש פנייה לחברות במשק ולאקדמיה לקבלת פתרונות מיידיים ולפיתוח פתרונות ארוכי טווח בתחום החוסן ובריאות הנפש שישולבו בתוכניות האבחון והטיפול בנפגעים אלו. זאת אומרת, אפילו הצבא כבר מבין שפתרון אפשרי ל כמות גדולה של נפגעי פוסט טראומה, ומחסור אדיר באנשי בריאות הנפש בארץ, ובטח בהקשר של מלחמה, זה פנייה לפתרונות טכנולוגיים. אז אנחנו כבר הצבא מתחיל לדבר על יצירת פתרונות טיפוליים, שוב פעם, לפוסט טראומה. אנחנו מדברים על הבריאות המינית, כי זה פשוט התחום שלי. אבל זה
כולל, הבריאות המינית כוללת בתוכו גם באמת שיקום מיני, נכון, ועכשיו אנחנו נכון. בימי מלחמה, עם הרבה מאוד ברמת עשרות אלפי גברים וגם נשים שיוצאים עכשיו משדה הקרב עם פגיעות, חלקם יצטרכו שיקום, חלקם יצטרכו ללמוד לייצר לעצמה מיניות חדשה.
אחרת.
שהם לא הכירו לפני כן, אבל זה, המצב היום הוא הרבה יותר אופטימי בעבר בעצם.
חד משמעית, זה בדיוק זה. שוב פעם, אני חושבת שמשהו מדהים שהטכנולוגיה יכולה לעשות זה הנגשה. אנחנו עוד רגע נגיע לנושא של שיקום מיני והנגשה של מיניות, שבעיניי בהקשר הזה הטכנולוגיה היא עושה משהו שלא נעשה בעבר, בקנה מידה אחר לגמרי. אבל אני כן רוצה לדבר רגע לפני זה, על אפליקציות ועל האופציה הזו של בעצם הנגשת ידע לרבים. בעצם בינה מלאכותית וטכנולוגיות של ביג דאטה, הן יכולות לאגור המון 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 מידע, והן יכולות בצורה של פרסונליזציה לתת תשובות לכל מיני שאלות של אנשים. תחשבו שאם פעם היית רוצה למצוא מידע בנושא מיניות וכאב, בנושא מיניות ופוסט טראומה, בנושא חרדת ביצוע, כאילו כמה היית צריכה לחפש? ברגע שנכנסות הטכנולוגיות החכמות, זה בעצם מנגיש מיניות לקהל הרבה הרבה יותר גדול של משתמשים, וגם אני רוצה לדבר שוב פעם, אפילו ברמה של העצמת קשרים זוגיים אינטימיים, את יודעת, אפליקציות שבהם את מזינה ימי וסת, וביוץ, כן, ושינה, כן. ואורח חיים, ויכולת לתת לך טיפים, שוב פעם, זה טכנולוגיות שהן באות להעצים מיניות של זוגות, שזה מדהים. עכשיו, בהקשר של שיקום מיני, ואולי הייתי אומרת הנגשת מיניות, בעיניי, הטכנולוגיות מביאות אותנו לעידן חדש. מיניות בפירמידת הצרכים של מאסלו היא בתחתית, בבסיס יחד עם חמצן, מזון, מים, שינה. אוקיי? זאת אומרת, מיניות היא צורך בסיסי שלנו.
שאנשים חושבים שהוא צורך גבוה, כי זה הצורך כזה מהראשונים שמסירים בעיתות כאלה של לחץ וחרדה ומצוקות, אז אנשים אומרים, מה פתאום? מי חושב על מיניות בכלל?
אבל הוא לא, זה בתחתית פירמידת הצרכים, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי לקיום שלנו. וכשאנחנו מדברים על אנשים עם צרכים מיוחדים, אנשים עם נכויות, אנשים עם מוגבלויות, הטכנולוגיות האלה יכולות להיות game changer, ובעצם לאפשר לאנשים שאולי בעבר לא הייתה להם שום גישה למיניות, חוויות מיניות, אולי לאו דווקא זוגיות, אבל אני אספר לכם סיפור, אני זוכרת שלפני כמה שנים, הוזמנתי לאיזושהי עמותה של חולים בטרשת נפוצה אולי, אבל שזה היה בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, ואנשים מאוד צעירים, ושהם ידעו שאולי הם גם לא יחזיקו מעמד הרבה זמן, ואני זוכרת שאחד היום אמר לי, אני לא רוצה למות לפני שאני אחווה מיניות. אני לא רוצה. עכשיו, בעבר כאילו, באמת לא היו הרבה אופציות. ברגע שהטכנולוגיות האלה נכנסות, זה פותח עולם שלם. עכשיו, אני רוצה להגיד שוב פעם, זה יכול, כשאנחנו מדברות על צרכים מיוחדים, זה יכול להיות בהקשר פיזי, נחות גופנית, פגיעת שחוט שדרה, קטיעה. סתם, אני אתן לכם בהקשר של פגיעת חוט שדרה, ושוב פעם, צריך לחשוב כאן ביצירתיות, איך כן. אנחנו יכולות לשלב את הטכנולוגיה, כן. אבל מה שקורה...
יצירתיות זה המילה.
זה מרחב למשחק ולחשיבה, ובואו נהפוך את העולם למקום יותר טוב, אבל בואו ננסה לחשוב שנייה על מישהו שעבר פגיעת חוט שדרה, בדרך כלל זה אנשים שהייתה להם שנים של חיים ללא מוגבלות, מה שקורה בפגיעת חוט שדרה זה שהאזורים המיניים במוח פועלים פיקס, אין שום פגיעה באזורים שאחראים על עוררות מינית ואורגזמה במוח, אבל בשביל שזה יגיע לגניטליה ולאזורים אחרים בגוף, זה צריך לעבור דרך עמוד השדרה, ותלוי באיזה גובה הפגיעה, יש אנשים שעוברים פגיעות חוט שדרה, שכבר אין להם תחושה בפה לגוף תחתון בכלל. ואז בטיפול מיני אנחנו
ואז
בעצם...
ואז זה כולל את עברי המין.
נכון, נכון. ואז אנחנו מנסים בטיפול לעשות בעצם איזושהי אירוטיזציה של אזורים אחרים בגוף, ולנסות לראות אם אפשר להגיע לרמות עוררות גבוהה באזורים אחרים. אבל תחשבו שאנחנו...
בדיוק ראיתי באיזה קבוצת נשים, סליחה,
כן, בטח.
מישהי שסיפרה שהוא רק ליטף אותה ביד והיא חוותה אורגזמה, כאילו הבחור שהיא ממש ממש נמשכת אליו.
זה בדיוק זה, כי זה במוח, ויכול להיות קשרים אירוטיים בין אזורים שונים בגוף לבין המוח. אבל בואו ננסה לחשוב שאנחנו נוכל לתוך התהליכים האלה שאנחנו מעבירים מטופלים, בדרך כלל יש שם גם הרבה טראומה והרבה כאב, כי בוא נגיד, בדרך כלל אתה לא חווה פגיעת חוט שדרה בתור משהו נחמד וחביב שקורה, יש איזושהי תאונה, איזושהי פגיעה במהלך שירות צבאי. ויש שם הרבה הרבה תהליכי שיקום. אם אנחנו נוכל להשתמש בטכנולוגיות של VR, של יצירת חוויה סומטית, גופנית, עוצמתית, בשביל לקדם את התהליכים האלה, מדהים, למה לא?
כן, ומבחינת המוח, האדם באמת חושב שהוא עכשיו בתוך סק סוער, זה לא רלוונטי אם הגוף שלו לא מתפקד במרכאות.
נכון, כי המוח שם, זה כן. בדיוק זה, ולגרות את האזורים במוח שאחרים על עוררות מינית ועל אורגזמה. אז אנחנו דיברנו פה על איזשהו ליקוי פיזי.
בעצם אפשר לייצר ממש מניפולציות, שאת קופצת מעל האיבר מין, ואת חובה בעצם את הריגוש המיני הזה בלי קשר אליו.
בלי קשר לאיבר, נגיד שבמקרה הזה כבר אין בו תחושה. נכון. עכשיו, בואו ננסה לחשוב שנייה על כל הנושא של לקות תקשורתית, אנשים על הספקטרום האוטיסטי. עכשיו אנחנו מדברים על ספקטרום מאוד מאוד רחב, ורק כדי שנוכל לשחק ולחשוב מה האפשרויות. יש לנו אנשים על ספקטרום האוטיסטי בתפקוד מאוד נמוך, שכנראה לעולם אולי לא יוכלו לחוות זוגיות. הרבה מהם חיים בהוסטלים, הם דיירים שם. עכשיו, בעבר הייתה איזושהי תפיסה של כאילו, אוקיי, הם חיים שם, ומיניות זה לא חלק מהחיים שלהם. עכשיו, מה שקורה בפועל זה שיש שם אנשים, לדוגמה, שוב פעם, זה גם קשור לאנשים עם פיגור והנמחה קוגנטיבית, שגם, שחיים בהוסטלים ולא בבית. היו הרבה מקרים של התנהגויות מיניות לא מותאמות, ואפילו פגיעות מיניות. למה?
כי כן יש דחף מיני.
בדיוק, יכול להיות שזה מישהו שמבחינה קוגניטיבית או מבחינה תקשורתית הוא בגיל 6 או בגיל 4, אבל פיזיולוגית זה אנשים בוגרים עם צורך ודחף מיני. אז התחילו לדבר, היום יותר מדברים בעולם של בריאות הנפש ושל צרכים מיוחדים, על אולי לתת להם פרטיות, אבל לא כולם באמת יודעים איך לעונן, איך לגעת בעצם. תחשבו שהיה אפשר לייצר איזשהו מכשיר, איזושהי טכנולוגיה שתאפשר פורקן מיני, ולא רק בתור פורקן, אלא בתור איזושהי תפיסה שמיניות היא משהו שמגיע לכולם, גם אם אתה לא תהיה לעולם עם פרטנר. מיניות זה איזושהי מתנה שאלוהים או הטבע נתן לנו, ואנחנו יכולים ליהנות ממנה, וצריך וראוי להנגיש אותה.
דווקא פה הרובוטיות יכולות להיכנס. בכלל רובוטים נכנסים לעולם הזה של אנשים על ספקטרום, אני יודעת.
נכון.
כאילו ממש בתור מטפלים, גם גילו כזה שילדים יכולים ליצור קשר בצורה הרבה יותר קלה עם רובוט, מאשר עם אדם בר אנוש כזה.
נכון.
בן אנוש.
נכון, נכון. אז או רובוטים שאפשר יהיה, שהם יהיו בהוסטלים, ושאנשים יוכלו להיות במפגשים איתם. אני רוצה להגיד שאנחנו, כשאנחנו מדברים על אנשים על הספקטרום האוטיסטי, יש אנשים שמגיעים לטיפולים, אנשים על הספקטרום אוטיסטי בתפקוד מאוד גבוה, שהקושי המרכזי שלהם היא מיומנויות חברתיות, אוקיי? הם צריכים לפתח יכולת להיות בשיחות, בתקשורת, לצאת לדייטים ולדעת לעשות את זה בצורה יפה. ברמה של פינג פונג, שאלות ותשובות, אם את שואלת אותי מה שלומך, אחרי שאני עונה, אני לא אמורה להמשיך לדבר על עצמי, אלא אני אמורה לשאול, ומה שלומך? זה משהו שרובוטיות, ושוב פעם, זה לא צורך מיני, זה צורך של ללמד מיומנות תקשורת. תחשבי שיהיה אפשר לבוא לקליניקה, להיפגש עם רובוט, לנהל שיחה, ובגלל שהרובוט הוא עם AI, הוא בסוף יוכל לתת דוח מפורט של איפה היית חזק, ואיפה אתה עוד צריך שיפור, ובעצם לעשות סימולציות של אינטראקציות חברתיות. זה דבר מדהים, זה יכול לשנות חיים. אז כשאנחנו מדברים על אנשים שוב פעם, על הרצף האוטיסטי, אנשים עם הנמחה קוגניטיבית, ההבנה שגם להם מגיע מיניות ומגיע שינגישו את זה, בעיניי זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
לחלוטין, לחלוטין. לאן אנחנו הולכות והולכים מפה?
בהקשר של טכנולוגיה?
כן.
אני חושבת שזה בדיוק מה שיפה. זה באמת אל האין סוף, אל הלא נודע. אני מאוד מקווה שיזמים ומפתחים יחשפו לפודקאסט הזה, ויאללה, בואו נחשוב על שיתופי פעולה.
מגניב.
וכמובן, בהקשר גם של מחקר, אני חושבת שטוב מאוד שמחקר אקדמי ילווה את הדברים האלה, אבל אני חושבת שנפתח לנו עולם חדש, עולם חדש שיכול להביא איכות חיים, וולנס, בריאות מינית, וגם שוויון הזדמנויות, הייתי רוצה להגיד, אני חושבת בהקשר של נגישות, שוב פעם, יש, אני אגיד, אני יודעת שבעולם של בעלי צרכים מיוחדים היה הרבה דיונים, האם אפשר לקרוא לנערת ליווי או לעובדת מין בתשלום, במקרה של אנשים עם נכויות. לי באופן אישי מאוד מאוד ברור שלא, בתפיסה שלי, בגלל שאני מתנגדת את תעשיית המין.
זה בדרך כלל טוקבק מאוד מפורסם בוויינט או דברים כאלה, זה כזה, כשמדברים על חוק איסור...
צריכת זנות.
כן.
אז ישר אומרים, אבל מה אם...
בדיוק, אבל מה עם האוכלוסיות האלה שאין להם יכולת להשיג בת זוג רגילה, זה מה, לא מגיע להם מיניות?
נכון. ואני רוצה להגיד שבמאמר שלי, אחד מהדברים שדיברתי עליהם, שאני חושבת שאם הוא יקטרי, זה שאנשים רוצים להחליף סחר חליפין של כסף תמורת מין, זה משהו שהוא עתיק והוא ידוע, הוא כנראה לא יעלה מן העולם. אבל אם נצליח להחליף טכנולוגיות בעובדי מין, זה יהיה ברכה ענקית, כי בסופו של דבר אנחנו יודעות שתעשיית המין היא תעשייה נצלנית, ושאנשים שנמצאים בתעשיית המין זה לא מבחירה.
אגב, זה כבר קורה, אני יודעת שבנורווגיה יש בורדל
של רובוטיות. רובוטיות. כן. בדיוק, אז להחליף, בדיוק, זה יהיה בטוח גם למשתמשים, זאת אומרת גם לצרכנים, וגם יפסיק את באמת הניצול הנוראי שקיים בתוך תעשיית המין ותעשיית הזנות. אז שוב פעם, אנשים עם צרכים מיוחדים, כבר לא יהיה את השאלה הזו, האם צריך להזמין נערת ליווי, בגלל שתהיה אופציה אחרת.
מדהים.
אני חושבת שאנחנו הולכות למקומות טובים, במקומות שוויוניים, של נגישות, של מיניות יותר טובה, יותר משמעותית.
וואו, איזה כיף לדורות הבאים, שהם כבר כאילו, כל כך הרבה דברים ייפתחו בפניהם.
לגמרי, יש שיר של ענבר פרל מוטר מההקלטות האחרונות, יש לה שיר שנקרא זהירות מן המרווח, שהיא אומרת שאנשים הם חיים בנוסטלגיה, וכולם חושבים שפעם היה יותר טוב, ואז היא אומרת, כי העתיד נראה לי הרבה יותר מגניב, רוצה לנסוע ברכבת התחתית של תל אביב, שהיום כבר יש.
כאילו,
קלה, כאילו, אבל בעצם ההבנה...
כאילו זמזמו את זה ביום שהשיקו את הקו.
זה לא ידעתי, כי אני ירושלמית. אבל בעצם כאילו ההבנה שהטכנולוגיה לוקחת אותנו למקומות טובים, ושוב פעם, עם הרבה זהירות, עם הרבה, בתפיסה שלי, ועדות אתיקה, שמירה בטח על פרטיות, שלא יהיה ניצול, שלא יהיה פגיעות מיניות במרחבים האלה, אנחנו יכולים ללכת לכיוונים מאוד טובים.
Amen to that. שולמית שפרבר, את מושלמת. איזה כיף היה לי.
תודה רבה רבה לורי.
תודה רבה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם ובכל אפליקציות פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורי שטט מאור. נשתמע בפעם הבאה.